אז שוב שלום לכולם, אתם על עוד תוכנית של פילוסופיה בגובה העיניים, ואנחנו בחלק השני של שיחה עם שחר פישר על ילדי המהפכה, דור הזד והמחאות בארץ. מה הקשר של שני הדברים האלה? איך זה מתחבר בעצם למה שאנחנו יכולים לראות בימים אלה בגל של המחאות ששוטף את המדינה, ומה הוא מבטא מבחינת הדור הזה שבעצם נכנס לתוך עולם המבוגרים ממש בימים אלו. אני רוצה להתחיל באיזשהו ניסיון מהכיוון שלי לתאר את התופעה הזאת של הדוריות כמו שאתה תיארת עכשיו, אבל נגיד בהקשר טיפה יותר פוליטי אפשר להגיד, באמת היה לנו את הדור הגדול של מלחמת העולם השנייה שבעצם נסע על כתפיו, אפשר להגיד אולי שתי משימות מרכזיות. אחת, לשרוד obviously את המלחמה הזאת, והשנייה לשגשג, כלומר לצאת מתוך המשבר של מלחמת העולם השנייה במטרה לבנות חברה שמבוססת על תחרות חופשית, על שגשוג כלכלי, על אינדיבידואליזם צרכני בהרבה מובנים, ועל איזשהי סוג של ליברליות מנומסת שפועלת על פי איזה שהם קודם לכאורה מובנים אליהם של סובלנות. ומה שקרה בעצם זה שהדבר הזה יצר את אותו דור חדש של אמריקה הפרברית, שבעצם אנשים משכפלים את אותו מודל שמבוסס על עבודה, בית עם גינה וגדר והכלב והגראז' הזה עם המכונית אחת או שתיים או משהו בסגנון הזה, וחי בנוחות חומרית שהדור שלפניו לא ידע, כתוצאה בעצם מהצמיחה המואצת שהתחילה אחרי מלחמת העולם השנייה. אבל הדור הזה חשב שזה הדבר הכי טוב שהוא בעצם יכול לתת לילדים שלו, כי להם לא היה את זה, ואני באמת מאמין שהם עשו את זה מתוך סוג של תמימות. לדור שבא אחריהם הדבר הזה לא הספיק מכל מיני סיבות, גם כי זה לא ענה כנראה על הצורך שלהם באיזושהי משמעות, לא היה להם את הקרב הזה הגדול שעמד מולם. כמו שאומרים בפייט קלאב, יש את הדור של הגרייט דיפרשן ואת הדור של הגרייט וור, והדור הזה שאנחנו מדברים עליו זה דור שלא, הגרייט דיפרשן שלו היה החיים עצמם, והמלחמה שלו היא המלחמה הרוחנית. אז כאילו לתוך עולם כזה שלכאורה יש בו שלום ויש בו יציבות גם כלכלית וגם פוליטית וכולי, נכנס הצורך של אנשים במשמעות. הדבר הזה גם לובה בעצם בתחושה שכל הדבר הזה לא באמת מתכתב למשל עם דברים שארצות הברית עושה במקומות אחרים בעולם. כלומר, בזמן שהיא מנסה ליצור שלום, סגסוג ויציבות בתוך ארצות הברית, היא מנהלת מאבקים קולוניאליים עקובים מדם בכל מיני מקורות אחרים בעולם שבעצם מתחזקים את כל המערך הזה, כמו וייטנאם, קוריאה ומקומות אחרים. ואז הדור הזה בעצם קם ואמר, אנחנו לא רוצים להיות חלק בדבר הזה, לא לזה גדלנו, לא לזה אנחנו רוצים להתגייס. כשהתחילו גיוסי החובה בקולג'ים בארצות הברית, אז הדבר הזה התפוצץ, לפני זה פחות הטריד אותם, והדבר הזה גם כמובן התחבר עם המאבק של השחורים לזכויות האזרח, מרטין לותר קינג, שהגלגול הנוכחי שלו זה Black Lives Matter, והפסיכדליה, LSD, המוזיקה, כן, המיניות, הכל ביחד התחבר לאיזה מין התפוצצות מטורפת של דור שבעצם מדבר שפה מאוד שונה מהדור של ההורים שלו. כמובן גם יצר את השבר או הפער הדורי, אבל הדור הזה באיזשהו שלב התבגר, באיזשהו שלב גם נגמרה המלחמה, וגם הם הבינו שהם צריכים לעבוד, והם הבינו שהם חיים בחברה קפיטליסטית, והם לא הצליחו לשנות אותה. הקומונות האיפיות הלכו ונעלמו, הלכו והידלדלו, והם הפכו מהאיפים ליפים. כלומר, לאנשים שבעצם שוב פעם עובדים לפי קודים של קריירה וצרכנות, כל הדברים האלה, ואולי ככה מסתכלים על העבר באיזה מין מבט נוסטלגי קצת אירוני וקצת אולי מלגלגים על עצמם, אולי שמחים על מה שהיה, אבל נשאר בעבר. והדור שבא אחריהם, שוב פעם, בעצם גדל לתוך התפיסה הקרייריסטית הזאת, הניאליסטית הזאת, כשאפילו את המשימה הזאת של לסיים את המעורבות של ארה״ב, נגיד מדינות כמו וייטנאם, או כל מיני דברים כאלה, אפילו את זה אין לו. זאת אומרת, זה פשוט דור שלא יודע בשביל מה להיאבק ומה עומד מולו, ומה שנשאר לו זה לעסוק בעצמו. זה יצר את התופעה הזאת של הניאליזם אצל דור ה-X, המרד השפוף, כמו שאנחנו מכירים. ובאיזשהו מובן הדבר הזה, אני חושב, גם קרה בארץ, כי אנחנו איכשהו הצלחנו לנהל במקביל את סיפור של מלחמת ששת הימים יחד עם המלחמה בווייטנאם, כשמלחמת ששת הימים הסתיימה בניצחון שלנו, שיצר גם את הצמיחה הכלכלית, אז אותו דור של ההורים שלנו יכול לבוא ולהגיד, אנחנו קיבלנו הזדמנות לקבל את מה של הדור של ההורים שלהם, הסבים שלנו, דור תשך, לא היה. וזה גם מה שאנחנו רוצים לתת לילדים שלנו, כלומר לדור שלנו, ולחשוב שזה הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לתת עבורם. ובאמת אני חושב שאנחנו גדלנו, לפחות כל מי שכאילו גדל לתוך הסיפור נגיד של מעמד הביניים, לתוך מציאות אחרת. באיזשהו מקום, גם לנו לא היה את הדבר הזה שאנחנו מרגישים שיש לנו בשביל מה להיאבק עבורו. את המשברים שאנחנו חווינו, כמו יצחק רבין כמובן, את דיברת על התנתקות או כל מיני דברים כאלה, לא טענו למקום של מאבק ממשי, או מלחמה עכשיו ממשית על העתיד של המדינה, ובאיזשהו מקום באמת כאילו שקענו בעצמנו ובאינדיבידואליזם ובאגוזים וכולי. אבל כשפרצה המחאה החברתית, אני חושב שהגענו לאיזושהי סיטואציה שבה הבנו שלפחות מבחינה כלכלית, הסיפור שסיפרו לנו על עצמנו, של לכו ללמוד משהו, כן, תהיו בית ספר, תהיו תלמידים טובים, תוציאו בגרות, תלכו לאוניברסיטה, תקבלו מקצוע, תלכו לעבוד איזה משהו, ויהיה לכם בסדר, שזה לא ממש עובד, וזה לא ממש ככה, וזה בעצם גם מה שעצר את הגל של המחאה החברתית ב-2011, שבאמת עכשיו דעכה מאוד מהר מכל מיני סיבות שגם תיארנו קודם, אבל בהרבה מובנים הייתה מהפכה סטייל דור ה-Y ולא דור ה-Z, אני חושב. אז בואו באמת נדבר על המחאות של היום ואיפה אתה רואה את הדברים ביחס למה שדיברנו עליו.
אז כן, תודה רבה, זו הייתה סקירה מצוינת, סיפור מאוד טוב ומדויק לדעתי של הדורות בעצם במחצית השנייה של המאה ה-20 ועד ימינו. ואני חושב שבאמת דיברנו במפגש הקודם על הנושא של הדורות, אחת הדרכים המעניינות להסתכל על דורות, די קפיג' הוא חלוץ במובן הזה, זה להסתכל על סגנון, ולהפעיל מה שאנחנו קוראים כלים סמיוטיים, כלומר, נהיינו כלים שחוקרים את עולם הסמלים והסימנים של המחאות, כי דורות מבטאים את עצמם באמצעות סגנון, כן, באמצעות סגנון דיבור, באמצעות סגנון לבוש, סגנון מוזיקלי בוודאי, כן, לכל דור והסאונדטרק שלו. סגנון מחאה, אינטראקציות חברתיות, יחס לגבי מיניות, סמים, כן? גם לכל דור יש את הסם שלו. ובאמת, כשאנחנו מסתכלים על הביטויים של הביטויים הסמיוטיים, הסמליים של המחאות, אנחנו יכולים גם לגלות דרכם אולי גם משהו לגבי הדור, וזה גם קצת מה שנעשה לעשות היום. התחיל במזכרת, הגעת עד למחאת האוהלים, שבאמת הייתה הובלה והייתה מאוד מאופיינת על ידי ילידי שנות ה-80 בישראל, מה שפעמים קוראים לו וואי. אם אנחנו זוכרים, כן, נקודה מעניינת, מעטים, איפשהו זה נמצא בזיכרון של מי שהיה בסביבה, שבעצם מה שהקדם מחאת האוהלים היה מחאת הקוטג'.
כן,
הייתה איזו קבוצה בפייסבוק שהתעסקה באופן כללי ביוקר המחיה, ואז הם תפסו והכריזו חרם צרכני על קוטג' וזה איכשהו התפוצץ ותפס המון כותרות.
כן, יחד עם הפוסט הוויראלי על המילקי בברלין, או משהו בסגנון.
כן, כן, אבל היה משהו שמשך את עיני, שיש שלוש חברות למיטב ידיעתי שמייצרות קוטג' בארץ, תנובה, טרה ושטראוס, מקווה שאני לא טועה, אבל מי חטף הכי הרבה? תנובה.
כי הם הכי מזוהים עם המותג.
כן, הגבינה עם הבית.
כן.
משנות ה-90 תנובה ממתגת עצמה כישראליות, כן, כבית, כמקום האינטימי המוכר שחוזרים אליו, ופתאום היה איזה רגע שהישראלים התעוררו וקלטו שבעצם הפקיעו מהם את ה... לקחו מהם את הבית שלהם ומוכרים לו אותם בחזרה במחיר מופקע, ואני חושב שהמיתוג של תנובה לאורך השנים, של קוטג' תנובה, בעצם מתנקם והוא היה אחרי הפיפיות, והוא התהפך עליה בדיוק בגלל שהוא נגע בנקודה שהלכה ונעשתה רגישה. ואז אנחנו מסתכלים על המחאה, ואנחנו רואים שהסמל שלה, גם בשטח, אבל גם הסמל, כן, הלוגו, שייצב יותם קנר, זה לוגו של אוהל.
כן.
והאוהל הזה בעצם מבטא, כן, מי שזה כבר לא נמצא ברשת, אבל המחאה בעצם מתחילה עם דפני ליף בצילום מסך, באיזשהו מונולוג נואש של פגיעות, של אין לי בית, אני מאבדת את הבית שלי, אין לי ברירה, אני הולכת לגור באוהל.
כן, בית זה אוהל,
כמו
זה
בהתחלה. כן, האוהל, הדבר ראשון, כן, בנאום הזה אנחנו רואים אותו כאיזה מין הצהרת חולשה, שבזמנו גם אגב מגיעה על רקע האביב הערבי, שאנחנו זוכרים מה שהצית אותו, כשפה כמשמעו זה מוחמד אל-בועזיזי, הסוחר התוניסאי שהתאמרו לו בדוכן, ובסוף ביושו הוא הציט את עצמו. ויש משהו, בן אדם שמבצע אקט נואש, אקט של החולשה הכי גדולה, שהוא דווקא הוא מהווה התרסה כנגד הכוח, ואנחנו, אין הגלגול של זה לצורך העניין עכשיו, זה נשים ערומות, או חזה, מה שראינו בפורטלנד, כן, איזושהי פגיעות מאוד מאוד גדולה, איזושהי חשיפה עצומה, אל מול הכוח שבעצם מנחיכה את הפער, דפני ליף ומוחמד אל-בועזיזי בתוניס ובגלגול של ימינו, איזושהי תנועה שמבטאת באוהל, כן, כמשהו הרעי, בלתי יציב, חשוף ופגיע. זה מתרגם גם לאיזושהי תחושה של שנייה שמסמל הבית, שמתחיל אולי מבית נדלני של ארבע קירות, אבל בעצם מהר מאוד, ואולי כבר מתחלחיל, מלחתילה, מדבר על בית במובן הרחב, על הבית הישראלי, על תחושת הבית, שהמקום הזה שייך לנו. ואם אנחנו רוצים לאפיין את מחאת האוהלים, היא בעצם המאבק הזה על הבית. מרכיב נוסף שיש שם זה באמת העניין הדורי, שכמו שאמרנו, המחאה הזאת היא... מובילת בצורה מאוד מאוד דומיננטית על ידי ילידי שנות ה-80, היא מחאה שצומחת מתוך הפייסבוק, ובתקופה היא 2011, רשתות חברתיות, בייחוד פייסבוק, זה משהו ששמור כמעט אך ורק לצעירים, זה מה שנקרא ה-digital divide, הפער, אלא המרחב שבו הצעירים נמצאים לבד, והמבוגרים לא מבינים מה זה השטויות האלה. מי שבדורי אולי זוכר שה... אחרי 2011, לאורך הקיץ ומאוחר יותר, הוא פתאום התחיל לקבל הרבה הצעות חברות מוזרות מקרובי משפחה, מבוגרים, חברים של ההורים וכדומה, כי פתאום כולם קלטו שיש משהו שקורה בפייסבוק ונכנסו לשם.
כן, יש גם מערכון מצחיק של הפרלמנט, הפרלמנט של שאולי, על זה שיש להם איזה חבר אחד, רובי, שכל הזמן שולח תמונות של הנכדים שלו בוואטסאפ, ובסוף זה רובי ריבלין, אבל זוכני עם זה. כאילו, אנשים שפתאום קולטים שיש לי הזדמנות עכשיו לשלוח תמונות מכל מיני מקומות איזוטריים, וכאילו, זה שימוש כל כך, זה שימוש לגמרי old fashioned בדברים שהם לגמרי חדשים, כאילו.
כן, ובאמת הייתה איזושהי כניסה, ואגב...
זה מעניין, זה מעניין.
אם היום שהדור הזה למד, דור ההורים שלנו לצורך העניין, למד לא רע את השימוש במדיה, הדורות הבאים עברו לי למקומות אחרים, שגם אני מודה שאני נתקעתי בהם, לא עשיתי את הטרנספורמציה לאינסטגרם, ובטח לא לסנאפצ'אט או לטיק טוק, אבל הצעירים ברחו לשם כי הפייסבוק היה מלא בבומרס.
מלא בתמונות של זקנים מהכרמל.
בסוף אתה רוצה מרחב, כמתבגר אתה רוצה מרחב עם החבר שלך שבו אימא שלך לא יכולה לעשות לך לייק. בכל מקרה, זה היה אפיון גדול, ואולי אולי בשלב הזה נשמע קטע נהדר שאני זוכר אותו אישית נוכח שם, של דווקא שמציג דור הבייבי בומרס בישראל, או הדור של הדור שנולד לתוך המדינה, מודי בר-און, שבעצם הוא מוזמן לבמה במחאת האוהלים, והוא פותח כמעט בהתחלה איזושהי התנצלות וניתוח מאוד מעניין של על מה המחאה היא הייתה.
אוקיי, אז בוא נשמע את זה שנייה.
לא מפתיע ששותפתי ואני היינו זקוקים לכל חדש, לכל של דור אחר וצעיר שיפיח רוח בחלום הזה שאנחנו כבר הספדנו. למען האמת, עד הערב נטמעתי בהמון, נזדהיתי בשקט, משום שחשבתי שהמהפכה הזאת שייכת בדין לצעירים ממני, ושהיא מכוונת בדין נגד אנשים כמוני. גם אם הצעירים החביבים האלה יכחישו בנימוס, המחאה הזאת היא מסר מהדור שלהם לדור שלנו, כי אנחנו הדור שסס אל ההפרטה. אנחנו הדור שהעדיף את החוזה האישי על פני הסוליטריות של האיגוד המקצועי. שישתתף בשמחה או בלית ברירה בהפרטתם והשחטתם של החינוך והבריאות בישראל. אנחנו הדור שנפסד מהזירה הציבורית והותיר אותה בידי יחצנים סוג ג' והסקנים סוג ז'. שכשל בפתרון לסכסוך המדמם והמייגע עם הפלסטינאים. ואנחנו הדור, אנחנו הדור שברח מכל אלה אל בית צמוד קרקע, וילה בג'ונגל שאנחנו עצמנו יצרנו. והנה הגיע הרגע שבו בנינו ובנותינו אומרים לנו, ראו לאן הבאתם את עצמכם ואותנו. אומרים לנו, עצור, פוס, סטופ כדור הארץ, פריש מיש.
כן, טוב, זה דברים מאוד מעניינים. איך אתה רואה אותם מתחברים?
אני חושב שמודי בר-און בעצם מתחבר להתחלה שלך, של תיאור של איזשהו דור שכבר נולד לתוך המדינה כמצב נתון, ומתבגר ועומד על דעתו, בעצם אחרי הנס של 67, ואז מתוך השבר של 73, וכמו המקבילות שלו בעולם, זה הדור שברגע שהוא נכנס לעמדות מפתח ולעמדות השפעה, הוא מוביל את הגל הנאו-ליברלי של המשק, ונהנה מצמיחה כלכלית מאוד מאוד גדולה, יחד עם הרבה תחלואות חברתיות שבאיזשהו שלב, ככה אנחנו מרגישים, צפות, ומישהו צריך לשלם את החשבון על כל החגיגה הזאת. כשאנחנו מסתכלים, אגב, בהנהגה הישראלית, במבט דורי, אז יש לנו כמובן את דור תשח, ויש לנו בעצם מתשח בגדול עד אהוד ברק, וכולל שרון אחריו, בעצם דור של אנשים שנלחמו, המכנה המשתף להם זה שהם נלחמו, או לפחות היו בגיל נסיעת נשק.
כן, הגנרלים.
גנרלים, כן, אבל גם שמעון פרס, לא זכור, אני לא יודע, הוא לא היה גנרל גדול, אבל הוא היה...
לא היה גנרל בכלל, אבל הוא נדחף לדבר הזה דרך ההגנה, ואחרי זה היה שר ביטחון, וכן.
ושרון הוא בעצם איזשהו חוליה מחברת בין הדורות, ואז בעצם משנות ה-2000 אנחנו רואים, כן, מנתניהו, זה סוף שנות ה-90, ועד היום, נתניהו, ברק, אולמרט, נכון, כאיזושהי חוליה מחברת, ואנחנו רואים את, בעצם את דור ההורים שלנו, אנשים שנולדו לתוך המדינה, או כן, אולי בשנים היו מאוד קטנים של כמה, ועצוב לומר, כן, שלא היה ראש ממשלה מהדור הזה שלא עמדו כנגדו חשדות פליליים, ואולמרט הורשע, ושרון נפרד מאיתנו לפני שהוא מוצו איתו ההליכים, ועכשיו נתניהו, וכן, שרי אוצר ושרי פנים, ועומדים בתור לחדר החקירות, וזה משהו שמאפיין השילוש הקדוש הזה של כוח כסף וכבוד שמיקי זוהר בגילוי לב מפעים או לא מודע דיבר עליו, בעצם הופך לשואת היום. כלומר, יש פה איזשהו דור שהציניות היא בו חזקה, ואני חושב שמודי ברון מאוד מקיע על חטא במובן הזה, והוא אומר, כן, הדורות הבאים מסתכלים עלינו ואומרים, כן, דפקתם את הכל, פישלתם, ובבקשה, אם אתם לא מסוגלים לתקן, זוזו מהדרך. וככה הוא קורא את המחאה, אני חושב שעוד, כן, זה נוכח גם בכתיבה המחקרית על המחאה הזאת. והנה 9 שנים אחר כך, ילדים קטנים, אני זוכר שבמחאת העולים היו הרבה ילדים קטנים שבאו להפגנות, אז הילדים האלה שעמדו וצעקו, העם דורש צדק חברתי, והם ראו את התועלים, פתאום רואים מחאה שיש בה משהו מסוג אחר. הם קצת נבלעו, אבל הכרזות הראשונות, של בעצם מה שקורה כמאבק העצמאים, לפני חודש, ההפגנות היו בתל אביב, היו בעצם חיבור גרפי של לחם ומלחמה. וכשאני ראיתי את זה, ממש נצבט לי הלב, כי אמרתי, וואו, לפני 9 שנים, זה היה מאבק על בית, ועכשיו זה מאבק על לחם. וזה אומר משהו. ברור שהנסיבות הן הרבה יותר דרמטיות, כן? משבר הקורונה נכנס, ואולי גם קופה איזושהי הופעה מוקדמת של דור הזה על בימת ההיסטוריה הישראלית. בדרך כלל, כן, מבחינתי מספר הקסם הוא 25, כן? כשהממוצע הדורי מגיע ל-25, אז אתה יכול להתחיל להבין עם מי יש לך עסק, ומי אוהל עברנו ללחם. ואז דיברנו על זה קצת במפגש הקודם, באותה מחאה פתאום אסף אמדורסקי, שבאופן מאוד מעניין הוא הנציג המובהק, וגם זה מובהק וגם במובן שנגיד להבדיל מאביב גפן, הוא גם שימר את האותנטיות של דור האקס. ואסף אמדורסקי מדבר במילים בוטות, והוא מתייחס אל ה... זה מרכיב חשוב, תכף נראה למה. הוא מתייחס אל השקרים לשיטתו של נתניהו, ואז אומר את צמד המילים, אין מצב, מה לשון, אבל כן, אין מצב שחשוד ב...
שנאשם ב3 כתבי אישום פליליים, יהיה ראש ממשלה.
כן, ותוך יומיים ראינו שני דברים. דבר ראשון, ראינו את המילים האלה, אין מצב על שלטים, וראינו המון המון צעירים שלא ראינו בהפגנה הזאת, והם עלו לירושלים.
ואתה חושב שזה מה שהביא אותם לצורך העניין?
זה לא עכשיו אמדורסקי הוא זה שהביא אותם, אבל אני חושב שאמדורסקי, אם אנחנו מסתכלים מקרוב על המילים שלו, וגם קצת על מה שהוא מייצג, הוא אמר את המילים הנכונות.
בלי לדעת את זה.
לא, אני לא חושב שהוא כתב אותם מראש ועשה קבוצות מיקוד כדי להבין מה... כן, אבל מדם ליבו הוא דיבר את המילים הנכונות, והוא לראיה, אין מצב שעלה על השלטים, ובאופן מעניין הוא עלה על שלטים עם X.
כן.
כשהאלף הופכת ל-X, ועכשיו גם עבר עוד אבולוציה, שזה לא רק ה-X, זה בעצם ידיים מוצלבות.
בתנוחה שמסמלת בעצם לא. כלומר, התנגדות פסיבית, בין היתר גם בנושא של האלימות המשטרתית. אתה מקווה שלא תמשיך, אבל הייתה עד עכשיו חלק מאוד מרכזי בסיפור של גם המחאה עצמה, כלומר שהמחאה בין היתר הופכת למחאה נגד אלימות משטרתית, וזה מתחבר גם לאלימות משטרתית שקרתה או מתרחשת במחוזות אחרים, במקומות אחרים, גם בארצות הברית, גם פה אצלנו מול אוכלוסיות אחרות, אתיופים, חרדים, פלסטינים, כל מיני דברים כאלה, וגם במובן הזה שכאילו... אשכרה רואים פה את ההבדלים האלה שבין האופן שבו המפגינים מתבטאים לבין האופן שבו הם זוכים במרכאות ליחס הזה של השלטונות.
כן, ללא ספק. גם דבר אחד הוא כמו ב-2011 שהיה אז רקע של האביב הערבי ומחאת העולים בספרד וביוון, ואחר כך מאוחר יותר אחרינו צריך לציין גם התחיל בארצות הברית. אז תמיד לחפש את המחאה הגלובלית, ואם אנחנו מחפשים את זה עכשיו, אז אנחנו באמת רואים את Black Lives Matter, שמה שחלחל מהמחאה שם למחאה הישראלית, זה לא הנושא של מיעוטים דווקא, אבל כן מאוד הנושא של אלימות משטרתית נקודתית, אבל דרך האלימות המשטרתית, משהו שמחזיק גם באופן כללי יחסי כוח בחברה. והשאלה הגדולה של את מי המשטרה בעצם משרתת, ומי מפעיל את הכוח, ובאיזה צורה וכלפי מי. אין, הנושאים האלה בהחלט מחלחלים ומגיעים שם. לבלק לייבס מטר יש להם את התנועת ידיים שלהם, של hands up don't shoot, של להרים ידיים. אצלנו הומצא הצלבה, שהמקור שלה הוא בעצם משפט מחאת העולים, במחאת העולים הוא התחיל בספרד, ואז היה אצלנו, וגם בארצות הברית, בעצם כדי לנהל שיח בלי רמקולים עם הרבה משתתפים, אז בעצם פיתחו איזושהי שפת ידיים של תנועות שמבטאות אישור, תנועות שמבטאות אי הסכמה וכו', ובעצם התנועה הכי חריפה זה תנועת הצלבת הידיים מעל הראש, שהיא מבטאת אי התנגדות נחרצת. זה לא, זה יותר מאי הסכמה, זה אפילו ברמה מסוימת זה כמעט, זה וטו בשפת האוהלים, ובעשור האחרון ראינו את התנועה הזאת בכל מיני מקומות בעולם, בהתנגדות בהונג קונג לשלטון הסיני, זה הפך להיות תנועה שמזוהה, ובמחאת האורומו באתיופיה, שלא מודעים אליה, אבל היא כבר גם קיבלה איזושהי מבין גלובליים, וזה גם הפך להיות סמל שמזוהה עם ה... מחאה, וה-X הזה, תהיו מעניין, ואמירת האין מצב, דיברנו על זה שהמחאה הקודמת של דור ילידי שנות ה-80, של דור ה-Y, הייתה במובנים רבים מחאה של תיקון. זה הדור של החוויה הדורית, הייתה של איזשהו משהו ששבור ומקולקל, ואנחנו חייבים לתקן אותו. דהיינו, אין, הרכבת של המפעל הציוני, ולא משנה מאיזה זווית אתם מסתכלים על זה, כן, אתה יכול להיות מתנחל ימני, ואתה יכול להיות שמאלני, חילוני עמוק, אבל משני הזוויות אתה יכול, הם מסתכלים על המפעל הציוני ואומרים, משהו פה ירד מהפסים, איבדנו איפשהו את הדרך, או נכנסנו לאיזשהו מבוי סתום, וצריך להחזיר, כן, במובן השב, במובן הכמעט נוסטלגי, והפועל הכי חשוב זה באמת התיקון, צריך לתקן את הדבר הזה. וה-X מבטא כבר משהו אחר, שהוא כבר הרבה יותר מתקרב לשבירה. ואם דיברנו בפעם שעברה על זה שאחד הדברים שראינו עד עכשיו שמעניינים, ושדור הילידי סוף שנות ה-90, תחילת ה-2000, מאוד מזדהים איתם, זה הנושא האקלימי, והתחושה שהדורות הקודמים משאירים להם כאוס אקלימי לפחות להתמודד איתו, שהמחיר יהיה מאוד כבד. לפעמים אני גם חושב עליהם כדור משחקי הכס, כלומר, מגיל קטן הם עוקבים, והסדרה הכי מצליחה והכי מצפת בעולם, בעצם מראה את המבוגרים הדושים והאגומניקים מתווכחים ביניהם על מי יותר חזק ומי ישלוט יותר, חושבים לחלוטין...
מתווכחים זה מילה עדינה למה שקורה במשחקי הכס.
כן, כן, שוחטים אחד את השני,
כן.
ולא מסוגלים להתאפס על עצמם כדי להתמודד ביחד עם, על האיום הגדול באמת ש, שמאיים על כולם.
האנרכיסטים.
האנרכיסטים, כן.
הווייט ווקרס.
כן,
מפיצי המחלות
למיניהם. כן, ובדמיון התרבותי, אני חושב שהקמפיין של טראמפ לבנות לגדר מול מקסיקו שואב ברבדים מסוימים השראה ממשחקי הכס. אבל כשנחזור אלינו, אנחנו רואים שהדור הזה בעצם מתוך חוויית הפלילים, ודיברנו על מרד בהכחדה, בעצם מפתח אי אמון חריף ביכולת של הדורות שלפניו לפתור את הבעיות שהם יצרו, והוא חותר הרבה יותר לקראת איזושהי שבירת, איזושהי שבירת כלים, ובישראל, חלק ממה שהצלחתי עד עכשיו, לשים לב במחאה הזה, שלפחות חלק מהמקורות של המפגינים הצעירים של הדור הזה, הם באמת צומחים מתוך התארגנויות שקודם לכן עסקו באקלים, ומה שמועתק פה זה בעצם אותה תחושת חירום. דהיינו, אני קודם לכן, העמידה מול האקלים, כן, יש פה איזושהי קטסטרופה שמתקרבת, ואם אנחנו לא נפעל עכשיו ונפעל בצורה רדיקלית ונשנה דברים מן היסוד, הקטסטרופה הולכת לפגוע בנו ויהיה לנו בגללה עתיד מחורבן, אם בכלל, כן, שבאמת קודר. ופתאום אני חושב שהקורונה היא עושה איזושהי לוקליזציה למוטיבציות הגלובליות של הדור. דיברנו על זה שזה דור שהוא מאוד מאוד קוסמופוליטי ויש איזשהו הומניזם גלובלי. פתאום הקורונה פשוטו כמשמעו קולט אותם לתוך המציאות המקומית. הם לא יכולים לצאת. מי יודע עד מתי. הם מרגישים בהרבה מובנים הם מוסמרים פה למציאות, ואז הם פוקחים את העיניים והם
רואים במעל מתמודדים.
כן, כלומר, התמונה האקלימית מועתקת לסיטואציה הפוליטית הישראלית. מי הממד הסביבתי אל הממד הפוליטי-חברתי-כלכלי, ועם אותה אמירה, אומר, כן, אתם משאירים לנו קרקע חרוכה, אתם מפרקים לנו עתיד, ואנחנו פה עוברים כבר איזשהו מהסנטימנט של תיקון שיפיין אולי את מחאת האוהלים, או איזושהי תקווה לשבר.
כן.
ולמשהו שהוא הרבה יותר מתנגד. אין, כתבתי את זה, אין, אם לדור ה-Y החלומות שלנו התנפצו לנו בפנים, בהרבה מובנים, אז בעבור דור ה-Z, החרדות הכי גדולים שלהם מתממשים.
כן.
וזו תנועה,
כלומר, זה לא החלום ושברו, זה החרדה והתממשותה.
כן, לגמרי.
כן,
זהירו, הם שומעים, כן, זה הרבה מהחבר'ה האלה, מאז שהם נולדו בירי בשלטון, הם לא מכירים כמעט ראש ממשלה אחר, מאז שהם עומדים על דעתם, והם שומעים את האזהרות כל השנים, ולרוב, כן, כמו שצעירים ומתבגרים, הם לרוב היו ברובם עדיקים לזה. אבל הנה פתאום קורה איזשהו משהו ויש איזו טלטלה גדולה והקורונה מייצרת לחץ גדול ופתאום הם מרימים את העיניים ואין, אסף אמדורסקי במובן הזה מבטא בשתי מילים בדיוק את התחושה, אין מצב, אין מצב שאנחנו נותנים לזה ללכת בכיוון הזה, אין מצב שלא עושים איזשהו שינוי ואני חושב שכשמנסים להסתכל על הצעירים היום במחאה הזאת, להסתכל דרך ה-X, תבנת, דרך ה-X לידיים המוצלבות, זה דרך טובה להבין לפחות חלק חשוב של נדבך במחאה הזאת.
זה מעניין מאוד, כי אני חושב שמה שאתה מתאר בעצם זה שאנחנו באמת היינו באיזשהו סוג של סגר, או מצור פנימי כתוצאה מהקורונה במשך... צורה כזו או אחרת, כמה שבועות, עם אפשרות לצאת לפה ולשם, אבל היה לחבר'ה האלה הרבה זמן, או לשבת בבית כבני נוער, או לשבת בבית כי לא הייתה להם עבודה, והרבה מהחבר'ה הצעירים שם הם באמת חבר'ה שהמשבר הכלכלי של הקורונה פשוט הפסיק להם בבת אחת את מקור הפרנסה שלהם. זה חלק גדול מהאותנטיות של המחאה הזאת בעיניי, וגם מתחושת השבר הזאת. כלומר שהם כאילו מרגישים שהם באיזשהו מסלול שלכאורה אמור לספק את הצרכים שלהם גם ברמה הפיזית המיידית וגם באיזשהו צורך כאילו של ביטחון, ואז הם פתאום קולטים שהדבר הזה נגמר בתוך רגע ונכנסים לפאניקה מטורפת, כי יש פה עכשיו משבר שלאף אחד בעצם אין תשובה לאיך יוצאים ממנו, והם עובדים והם משקיעים והם עושים לכאורה את מה שצריך כאילו by the book, ואז הם נזכרים שגם לפני כמה שנים אתה קבוצה של חבר'ה צעירים בערך בגיל שלהם שניסתה לעשות עם הדבר הזה משהו ולא כל כך ענתה על הציפיות, וזה אולי חלק מהמניע שלהם לבוא ולהפגין יחד כמובן עם כל הנושא הפוליטי וכל מיני דברים כאלה בסגנון.
כן, ללא ספק. אני חושב שזו אמירה נכונה. אתמול בדרך להפגנה פגשתי קבוצת תלמידים שלי, חבורת חיילים משוחררים. הם כזה מין באיזה לגלוג עצמי כזה, אמרו, כן, סגרו לנו את הברים, אז באנו להפגין, ואז אחת מהם, לא, סגרו לנו את החיים. כן. זו אמירה חשובה שהיא גם אומרת, לא רק סגרו לנו את החיים לחודשים האלה, זו תחושה ש... כן, הניחו איזה משקל מאוד מאוד כבד גם על העתיד שלנו. כן, בדיוק, כן, תחשב מה זה בשביל חייל משוחרר, הנה, שלום החיים, הגעתי? לא. תשאר בבית, אין לך במה לעבוד, תשכח מלטוס לשום מקום. אתה יכול ללמוד, אבל כמו שהכלכלה נראית, מי יודע מה אם זה יעזור לך. תחושה כזאת. וגם עוד דבר מעניין, עוד איזושהי הבחנה סוציולוגית שם. אלה עוד, דיברנו מקודם על החבר'ה הסביבתנים, עוד מוקד של מחאות זה אנשי תרבות והרבה גם אנשי ארגון הפקה, מסיבות טבע, הרבה מהז'אנר האלטרנטיבי, שיש להם איזושהי נוכחות דומיננטית, וזה, יש פה שני דברים. דבר ראשון, אנשים שפיתחו מיומנויות הפקה ושיווק וקהל מאוד גבוהות, ושימוש ברמה הכי גבוהה במדיומים וירטואליים, וגם איזושהי סצנה שקרה וראתה את עצמה כאלטרנטיבית, שעד עכשיו התחבאו ביערות או במרתפים או על גגות וניסו לקיים אורח החיים שלהם, אומרים, טוב, אנחנו רוצים לחיות כמו שאנחנו רוצים, אז אנחנו ניקח איזשהו צעד אחורה וננסה לבדל את עצמנו מהחברה, ופתאום מהיערות וחוף הים או המדבר, הם פתאום מתייצבים ומביאים את המסיבה לבלפור, בלב כיכר פריז בירושלים, הוא גם תנועה מאוד מעניינת. אם אנחנו מדברים גם על האלטרנטיבה, אז עוד מאפיין אחד, בוא נאמר את זה ככה, מי שמיהר לפרסם מאמרים או ספרים כבר על דור הזד, הקדים את המאוחר קצת, כי באמת, באמת עוד לא מכירים אותו. אבל כן, הדברים האלה, זה מעניין שתמיד מי שמעניין, הכי מעניין אותו המחקר הדורי, זה משווקים ומעסיקים. רוב המאמרים שמתפרסמים בתחום הזה באים מהפרספקטיבה של איך למכור לדור מסוים ואיך להעסיק דור מסוים.
זה היה החלק השני בשיחה עם שחר פישר על ילדי המהפכה, דור הזד ומחאת 2020. בחלק הזה אנחנו דיברנו בעצם על המאפיינים של המחאה הזאת והאופן שבו הם משקפים את הייחודיות של אותו דור שצץ היום אל אוויר העולם של החיים הבוגרים בישראל. בחלק השלישי והאחרון של השיחה אנחנו נעסוק בעצם באחד המאפיינים המעניינים מבחינה פילוסופית של אותו דור, המכונה גם דור האמת, וכיצד זה מתקשר לתפיסות הפוסט-מודרניות שדוגלות ברלטיביזם מוסרי, או למושגים כמו פוסט-אמת ועובדות חלופיות, שהפכו לחלק משמעותי מהשיח הציבורי בשנים האחרונות, עקב היבחרו של הנשיא טראמפ. לקטעים ולתוכניות נוספות, אתם מוזמנים כמובן להיכנס לפילוסופיה בגובה העיניים, בפייסבוק ולערוצי הפודקאסט השונים, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ועוד. אז הנה נעימה.